עליה היא התמודדות עם התמודדות או קבלה עם חולשות, אני מוסיף חסרונות, יותר קיצון נפילות של בן או בת הזוג, הן בתחום האמוני, הן בתחום הנפשי, אני מוסיף גם הן בתחום המוסרי. זאת אומרת, מה תפקידו של בן הזוג או תפקידה של בת הזוג בהתמודדות עם מצבים שבהם לא הכל דבש, והצד השני חווה לפעמים התרסקות, לפעמים נפילה, לפעמים חולשה, בספקטרום התחומים שבהם אנחנו חיים. זה יכול להיות בעולם הרוחני, היא הצלחה בעבודה, קשיים אישיים, כל מיני דברים כאלה, גורמים ירידה ברוחניות, אנחנו כבר לא בישיבה, אנחנו כבר לא במכון, לא צמודים לרב, כתוצאה מהעבודה שלו או שלה, הגענו לכל מיני מקומות, ועם הזמן מורגשת ירידה. התחתנתי עם א', ופתאום יש לי ב'. זה יכול להיות בתחום הרוחני, זה יכול להיות בתחום הנפשי, אדם פתאום נקלע לאיזה קושי, גדול או קטן, מוכר מהעבר או לא מוכר, מה התפקיד שלי? צריכה לקבל את זה כמו שזה, אני צריך להגיד אין מה לעשות, זה מה שהשם סידר לי, אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא כנראה מנסה אותי, זה מה יש, איך הם מתמודדים / מקבלים? שוב, בכל מגוון התחומים. זה הנושא שאני הולך לדבר עליו. בתשתית, זה קשור למעשה בכלל לכל סוגיית ההתמודדות שלנו עם חסרונות. חסרונות שלנו, חסרונות וחולשות שלנו, ושל מי שהתחתנו איתו. סבבה? בסדר? הגדרת הנושא מובנת? במשפט האחרון, מה שבאתי לומר, הוא שזה לא סוגיה בפסיכולוגיה, זה סוגיה ביומיום. בואו ניקח את החבר'ה המבוגרים בינינו, בסדר? מי? אנחנו נשואים 30-40 שנה, סבבה? לא להיבהל, כל הטירונים. 30-40 שנה? מי שחושב שאחרי 30-40 שנה, הוא נשוי לאותה אישה שהוא התחתן איתה, אז הוא חי בלאלה. סבבה? בדיוק כמו שאתה כנראה, אחרי 40 שנה, א', לא תראה אותו דבר, והחניות יוכיחו, בסדר? לפעמים יש אפילו מגרש חניה. מרקה דאיטלה או מרקה דאיטלה. הזקן מתארך, וה... זה שני סוגים הרי, זה דינים וזה, למעלה, גבורות. בקיצור, כמו שאתה משתנה פיזית, אתה משתנה נפשית. כמו שאתה משתנה נפשית, גם הגברת שלך משתנה. בסדר? ומשתנים לכל מיני כיוונים. המשפחתיות בכלל והזוגיות בפרט, היא דורשת שינויים ועבודה, גם בשלבים המאוחרים שלה. כל אחד לדוגמה חווה את הזקנה, את ההתבגרות, את יציאת הילדים מהבית באופן אחר לגמרי. לפעמים זה קרוב, לפעמים זה דומה, לפעמים זה מאוד שונה. הוא באורות, יש שקט. היא בדיכאון, אין חיים. היא באורות. עכשיו היא יכולה לעשות את כל הדברים שהיא רצתה לעשות ולא הספיקה. הוא אומר, מה זה? אנחנו מפקירים את הילדים. זה דיון פילוסופי, חינוכי, מוסרי, מה פתאום? פער נפשי. שמלבישים עליו דיון פילוסופי. בייחוד הדתיים, הדתיים הם קבוצת סיכון, תמיד. לקחת פערים נפשיים ולעשות מהם אידיאולוגיה. איזה עניה עסיסי, איזה רבי נחמן טוב, והכל סבבה, לא צריך להתמודד מבחינה נפשית ומבחינה פסיכולוגית. אז זהו, שדווקא כן. הרחתי בדבר הזה כדי לומר שהסוגיה הזאת היא פוגשת אותנו לא רק במצבים שבהם פתאום היא מתעוררת והבעל שלה נפל באינטרנט. פתאום הוא מתעורר ואשתו אומרת לו, תשמע, הייתי באורות כשהתחתנו, עכשיו לא בא לי על הכיסוי ראש הזה. בסדר? שזה חלק מההתמודדויות. אז זה אני גם הולך לדבר. אבל אני קודם כל לא רוצה לנרמל, אבל כל המצוא לא הולך, רוצה ללכת לבייס, ולומר שחיי היומיום בזוגיות, חיי היומיום בזוגיות הם עסוקים במפגש של חולשות, חסרונות, גם יתרונות. אבל הבייס של הזוגיות זה שני אנשים עם יתרונות וחסרונות שנפגשים וחיים ביחד. 24/7 זה גם אם שניהם עובדים בשתי משרות, זה לא משנה, 24/7 זה לא כמות שעות, זה מצב נפשי. בסדר? ובמסגרת זו, כשאתה קרוב יותר, צפוף יותר, נמצא ביחד כל הזמן, אתה רואה יותר ורואים אותך יותר. אתה חשוף. והיו אדם ואשתו עירומים ולא התבוששו, זה גם בזה. זה שקוף. ותראו שרוב החיים שלנו, לפני שאנחנו מתחתנים, איך שלא תסובב את זה, תמיד יש לך פתחי מילות. מהחבר'ה, מהחברות, תמיד יש לך פתחי מילות, אפילו מהמשפחה, כשאתה לא נשוי. תמיד יש לך פתחי מילות. יש אנשים שגם שהם נשויים, הם מייצרים לעצמם את פתחי המילות האלה, כי הם משכפלים את ההתנהלות שלהם כשהם היו צעירים, וזה תקלה, זה רווקות בתוך הנשויים. זה רווקות בתוך הנשויים. אבל במצב הבסיסי לפני החתונה, אתה יש לך כל הזמן פתחי מילות, 16:00, אומר לכל העובדים, שלום, מקסימום שעות נוספות, פגש מחר ב8 חבר'ה ועד שגעו אותי, סוגר הפלאפון, בין אם זה פלאפון פיזי, בין אם זה פלאפון נפשי, שלום, אני יכול לברוח. הבית זה חיכוך 24/7, קרוב, צפוף, גם אם לא נמצאים ביחד פיזי. המבט שלה, או האשמות שלו, או היחד איתו, הוא כל הזמן מלווה אותך. לכן זה נחשף, מוחרף, הרבה פעמים יותר מהרגיל, התמודדויות שחשבנו שהן מאחורינו, בסעיף חולשות, בסעיף חסרונות, בסעיף מידות. אני בינתיים לא מדבר על נפילות ועל דברים כבדים, קשים, נפילות והתמכרויות, אני מדבר קודם כל על הדברים הבסיסיים. חשבתי שתיקנתי את מידת הכעס שלי, והיא מצליחה להטריף אותי. אני הייתי בטוחה שאני בחורה הכי רגועה במדרשה, סבבה? ושהתחתנתי עם הבחור הכי עדין במכון, סבבה? רגע, מה פתאום מדרשה? מכון נורא, מכון ומכון, סליחה. בסדר? ברור. ופתאום מתגלה, אז מי אשם? ברור שהוא אשם, כי עם כל החברות שלי ועד היום הייתי דבש. איך אומרים את זה? הוא מוציא ממני את כל הרע שבי. תודה. וכמובן, איך כתוב בכתובה, והוסיף לה החתן מדילי במסגרת העצבים. אומר לה, ומה תגידי שאני מי השישית? היא אומרת לו, מה היה לפני השישית? לא היה. מהשישית, כולל הצבא, קיבלתי את פרס הבן אדם הכי רגוע. רק את מצליחה לעצבן אותי. אחי, קומות שבנית בנפש והצלחת לעשות, וכל הכבוד לך, נסדר לך גם תעודה. הצלחת לסדר בנפש, ברווקות, בלבד, זה קומה א', עכשיו יש קומה ב', והמבוגרים יספרו לך, יש גם קומה ד', קומה ג'. ובזקנה, קרי, 75, 80 וצפונה, זה עוד סרט. לא נדבר עליו עכשיו. בכנס בוגרים של המכון, כבר יש שמתקרבים לשם, נראה לי. ברוך אתה, אדוני אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה יפגוש אותנו עוד פעם. אנחנו תמיד מתעסקים עם אותם חומרים. תמיד תתעסקים עם אותם נקודות בנפש, שזה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, הכל פעם עובדים עליהם בעוד קומה, בעוד מפגש, בעוד מקום. בסדר? המפגש הזוגי הוא אחד אירוע, כי כשאני לבד, אז אני, יש לי אחריות על עצמי, אני אחראי על עצמי, וזהו, עזבו אותי. כשאתה 24-7, כשאתה חי, גם אתה צריך ללדת עם מישהו ילדים, וגם גדל אותם, וגם לנהל משפחה, וזוגיות, ומשפחתיות. שמח. בסדר? אז זה פתיחה. במסגרת הפתיחה הזאת, כמו שאמרתי, אני רוצה לטפל הן במסגרת הזמן, הן בחולשות, חסרונות, דברים שכל אחד מביא מעצמו עם נפשו למשחק הזוגי הזה, פעם אחת, בסדר? ופעם שנייה, במסגרת מה שאני אצליח, דברים יותר מורכבים. דברים יותר מורכבים שנחשפים אחרי החתונה, או שמתעצמים, או שחשבתי שהם מאחוריי ופתאום הם פוגשים אותי מחדש. בסדר? קשיים אישיים, נפילות, לא עלינו התמכרויות, התנהגויות לא תקינות. בסדר? בסדר חברים, אתם איתי? מסתכלים עליי כאילו ב... תנו לי פידבק, חייכו אליי. זה לא כאילו, זה מכון מאיר פה. אמרו לי, יש יחס חם. אבל אישה, צדיק לברכה, קיבלתי לוח שנה, וואי, מדהים, כל השבת חפרתי בו. נתחיל דווקא, בסדר, פתיחה חברים. יופי. פרק א', פרק א', אני רוצה להתחיל דווקא לפני החתונה. לפני החתונה. אני מניח שבקהל יש גם אי אלו רווקות, ואולי רווקים, יש רווקים? יש. וואלה, יותר רווקים מזה? אז מה זה, הכנה לחתונה עשו לי פה? תודיע, רב יורם. מה? לא, לא אמרו לי, זה לא בחוזה שלי, מכילה, אני לא... כמה, תרימו ביד פה כמה רווקים. להרים, זה לא בושה, זה לא כבוד, אבל זה גם לא בושה. הרמה, מה זה? איך? כן, מום עובר, מום עובר, כן. מום עובר לגמרי. זה מושג כזה בהלכה. צוחק עליי או איתי? קדימה, אז מעולה, צריך לדבר לפני החתונה. יש תפיסה שגויה שאומרת, נתחתן ויהיה בסדר. על כל, ועכשיו הדתיים כמובן יש להם פסוק לכל דבר. ברור, איזה פסוק יש לדתיים על זה? על כל פשעים תכסה אהבה, היא לא תכסה. היא לא תכסה. אהבה כמו הזמן, היא לא מכסה ולא פותרת דברים שלא עובדים עליהם. אהבה היא תשתית והיא סיוע. בלשון של הצבא היא בייס והיא המסייעת, היא לא תחליף. בסדר? זאת אומרת, מי שחושבת שהיא תקבל אותו כמו שהוא, או שהיא תאהב אותו, ואז וואו, הוא יצליח לעשות את כל הדברים שהוא לא הצליח במשך 24 שנה, חיה בללה. אתה חי בסרט. אהבה לא פותרת בעיות לבד. אהבה היא בסיס הכרחי. אני אגיד את זה בהמשך, בחלק שאני אסיים. אהבה ואמון. בלשון מכון מאיר, באהבה ובאמונה. זה הרב צבי יהודה, זה לא מכון מאיר. נכון? יפה. הם לא תחליף, לא לעבודה, לא לטיפול, לא לדקירת הנקודה, ולא לפעמים לעשיית סטופ ולהגיד, עצור, טפל בזה. לא באהבה ובאמונה במובן האמורפי שלהם. אהבה היא תשתית, בלי אהבה בן אדם לא יכול לתקן. ובלי אמון בן אדם לא יכול לעבור תהליך. אבל הם לא תחליף לתהליך הנפשי, הטיפולי, המידותי, הפסיכולוגי, הזוגי, נדבר על זה בהמשך. סבבה? וממילא, גם לפני, תראו, כולנו באים לזוגיות עם חסרונות ויתרונות. אין בן אדם שאין לו חסרונות, ואין בן אדם גם שאין לו יתרונות. הוא חושב שהוא עשה לה טובה, אומר, תאמיני לי, אם אני לא הייתי בוחר בך, וואלה, עד היום היית איזה, איך החלתי אותך? איפה למדת את המילה הזאת, ג'וחה? הכלה. איפה אחד, מה תרגע? הוא כל היום שדר לה, הוא גאל אותה בכלל. בכלל החתונה שלהם הייתה יציאת מצרים. סבבה? וברור מי היה משה רבנו. תנשום עמוק, תרגע. כל אחד מביא לזוגיות יתרונות וחסרונות. יתרה מזאת, הרב בן היה כותב שלא רק הזוגיות, כל קשר חברתי, כל אגד חברתי, כל יכולת חיבור בין אנשים, היא לא מתחילה מיתרונות וחסרונות, היא מתחילה מחיבור נפשי, ויותר עמוק מחיבור נשמתי. אבל בסופו של דבר, חלק מהחיבור של הנפש, זה המקום שבו הנפש מרגישה ומרגישה ויודעת, ששם כשהיא תניח את עצמה, היא תמצא את ההשלמה שלה. סבבה? אני לא מדבר על השלמה במובן המטאפיזי, אני מדבר על ההשלמה במובן הזה, כמו האנזימים והזה, ואינו הביולוגים יודעים על מה אני מדבר. את החיבור הזה, סבבה? היתרונות והחסרונות. הנפש לא תמיד יודעת את זה לפרטים, היא יודעת ששם נמצאת גאולתה. ולפעמים אפילו שהשכל אומר לעצמו, אבל זה לא מה שרציתי, הנפש שמה את עצמה שם, בגלל שזה השמה נפשית ולא אינטלקטואלית, אז לפעמים זה מלווה בהרבה בעיות. לפעמים זה מלווה בהרבה או לא הרבה, אבל בלא מעט בעיות. אבל בבייס יש בזוגיות דבר שנמצא בכל אגד, בכל התחברות, בכל מקום שבו מתחברים אנשים, והוא שאני מתחבר אל האדם הזה כי יש לו איזה יתרון לתת לי שחסר לי, ויש לי מה לתת לו. לכן הרמב״ם כותב בפירושו ליעשה לך רב וקנה לך חבר, שאחת הקומות, לא הבסיסית ביותר, אבל אחת הקומות היסודיות בזוגיות זה נתינה הדדית. נתינה הדדית זה לא לעשות קפה אחד לשני. זה לעשות קפה אחד לשני. זה לעשות קפה אחד לשני. וגם אתה, אפילו שאתה מדהים ואתה בן תורה ואתה אסור לך לבטל תורה, מותר לך לעשות לרבנית שלך קפה, וגם צהריים, לא יזיק לך. ואם אתה כזה גיבור, אתה עושה ספרינט לדירה בסחירות, חדר וחצי באיזה מרתף שלקחתם כדי להיות קרובים למכון, מהר מהר תכין צהריים ותחזור בריצה. את הביטול תורה תחסוך על ידי הספרינטים, ואם אתה לא מצליח לרוץ, אז כדאי שתתחיל לרוץ בערבים, ולא על חשבון השיחה הזוגית. כדי שיהיה לך ספרינט מהר שתגיע בזמן, תכין את הכתב ועוד תחזור לשיעור. הכל סבבה. זה במסגרת מה? במסגרת נתינה הדדית. נתינה הדדית זה לא נתינה של אוכל, נתינה הדדית זה נתינה נפשית. אני פה כדי לעזור לך להתמודד עם דברים שיותר קשים לך, את פה כדי לעזור לי להתמודד עם דברים שקשים לי. סבבה? לדוגמה, אצלנו, בסדר? יש פעם בשנה, בקיץ, כנס בבנייני האומה של מכון בניין שלם, סבבה? שמה אפילו הרוג על האחים מסורקים אצל אשתי. קיבוצניקית, כמו שצריך, סדר גודל של אוגדה, עומדים שמה הענבים, עוברים עליהם עם כזה של אבק. בסדר? סחבק, אתם יודעים איך הוא שוטף את הבית? במקרה הטוב הוא גם מרים את הכיסאות. בדרך כלל לא. למה לטטא אם אפשר להציף בכמות כפולה של מים וזה יגרוף את הכל? סחבא גורף את הכל. סבבה? קודם כל מרימים את הכיסאות, אחרי זה מטטים את כל הפינות. מי יש לו כוח לכל הפינות האלה? חלאס, בדדו, עפים. אז הקדוש ברוך הוא לקח, במקרה שלנו זה אדם עם בעיה כמוני, והדביק לו דוקטור לפרטים כמו הרבנית שלי, והנה, זיווג הגון. הגון מבחינתי. לא יודע מה הרבנית, אני יודע מה היא חושבת. ברור שאני יודע מה היא חושבת. כי ירידה לפרטים יכולה להיות משהו מעיק בטירוף. בטירוף. גם יכול להיות מופנה אל בן או בת הזוג שלך. למה שכחת את זה, תרים את זה, תיקח את זה, תסדר את זה, את... אתם מכירים את ההצגה של המפה? עשיתי אותה פה כבר, לא? הוא אומר לי, יום שישי, עליי, שולחן שבת, אני מחית, תאמין, חבל על הזמן. אומר, הלכי תעשי סיבוב עם הזה, אז בישבי זה, אני. תח, מסדר, אורך, מפה, הכל, וזה, ופה, שם. היא נכנסת בדלת, אומר, גם, כי אמרו לה בבני השלם, צריך פרגן, צריך להגיד מילה טובה, קשה לה, קשה לה. כי היא לא שמעה מאמא שלה. כי אמא שלה הייתה כמוה, יורדת לפרטים, ביקורתית. אז היא נכנסת, אבל לימדו אותה במניין שלם, היא הייתה 20 כנסים, 500 סדנאות, 700 שיחות, היא יודעת. נכנסת בפתח, שמה את החיוך על הפנים, איזה יופי, מה מדהים, איזה, באמת? אין מצלמה, אני לא משובה. אליאס, בפעם בה אני אבוא, הרב אליאס, תיזהה, אל תרגיז אותי, אני יודע את זה. אשתי עד שעבדה 20 שנה להרגיע אותי, עכשיו אתה ברגע אחד עושה את כל העבודה הנפשית, המוסרית, המידותית, הפסיכולוגית שלה. מה עכשיו? הרב צוק ימן אמר לא להתמשובד, אמר לי כפרת משכבו. היא נכנסת, וואו, ומפרגנת, איזה יופי, וזה ופה ושם, וגם, אני ידעתי שאתה תצליח, אז קניתי לך מראש, לא רוגע לך, יבש כזה יום שישי לפני איזה. מה? מוצרט, חמש זה, מוצרט, תוגה קטנה כזאת, 25 שקל, אלה כמה הם לוקחים. תופיני, קנתה, מאדרי. מגישה לו את זה ככה, בדרך היא מסגר, מסדר את הכפל, פה יש כפל בפינה. זה הבעל הנחמד, תשובה, וואו, איזה בית, מדהים את זה, והוא מתחיל לאסוף צעצועים מהרצפה. מה זה אומר? את לא משתלטת. הוא צריך להגיד באמת. סבבה? הזוגיות היא השלמה של חסרונות שצריכים להיות מודעים לי. החסרונות שלי, לא שלה. שלי. הוא חוזר לי מדייט, אומר הרב תודה על ההצעה, אבל א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח'. אמרתי לו, אחי, רק בשעה אחת לא. הוא אומר, כן, כבר קלטתי הכל. שיהיה לך בהצלחה. ואת תבוא אליי עוד פעם. זה מה שבאת הפגישה הראשונה, לבוא לי עם רשימת חסרונות. יש לך עוד חודשיים בשביל לראות אם זה. אתה בא לפגישה הראשונה, על פגישה הראשונה זה כלום. אני מהיר, עשיתי הסבה להכנה לדייטים. סבבה? פגישה הראשונה זה כלום. הוא בא אומר לי, שמע הרב, זה, 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 בלבל את המוח. בפגישה הראשונה, מה שאתה רואה, זה הצדדים, הדברים הכי שוליים, הכי ביזרים, הכי לא חשובים, הכי לא מעניינים. הדייט מתחיל מהפגישה השנייה. פגישה הראשונה, אתה בוא בכלל דבר איתי, לא מעניין. לא מעניין מה ראית. לא מעניין כלום, זה ראית מה שרצית לראות, ראית את המודלים שלך, ראית את הקבעונות שלך, ראית את הסריטות שלך, את התסביכים שלך, הכל ראית חוץ מי את הדבר האמיתי. אה. כל מי שקצת מטפל פה באנשים יגיד לכם, אתה פוגש בן אדם, אתה מנוסה כבר בטירוף, אתה בטוח שאתה יודע מה הקטע שלו, פתאום מתהפך לך באמצע. אני כאילו היום מראיין אנשים ככה, כן, איך קוראים לך? אני לא מצליח לכתוב. רגע, זה עולה לי, תד, הכרתי לו את היד, עוד עם מפרון חודים כזה. הנה. אה? ישר העיניים שלי, ממפות, הם מגדירות, הם זה, דייט הראשון זה כלום. הפגישות מתחילות מהדייט השני. וגם שמה, תיפגש עם הבן אדם. תיפגש עם הבן אדם, אתה מפגש עם החסרונות שלו, אתה מחפש דפקטים, נתנו לך סחורה בית, מה? סוג בית, מה? תיפגש קודם כל עם הבן אדם, ובאופן טבעי, מתוך הזה אתה נפגש עם יתרונותיו, עם הטוב שבו, אתה נפגש עם דברים שיותר קשה לך. מה יותר קשה לך? בסדר, טבעי. כמו שבניסויים זה טבעי, ככה גם במפגשים. השאלה מה מעיקר, מה מוקד, למה, עם מה אתה בא להיפגש, ומה מלווה אותו. שיש מצב שאדם יגיד, שמע, לא יודע להתמודד עם זה, אחרי חודש וחצי, חודשיים, לא יודע להתמודד. לגיטימי. לגיטימי. יתרה מזאת, עכשיו אני אוסיף את המשפט הבא, שבשבילו עשיתי את כל הפתיחה הזאת, גם בשביל הרווחים האלה, בשבילו עשיתי את הפתיחה הזאת. אל תחשוב שדברים בין אם זה דברים, דברים שאתה לא מצליח להתמודד איתם עכשיו, וקשים לך, וכל פגישה מתפוצצת עליהם, או כל מיני דברים כאלה, שזה שנתחתן, או אהבה, תפתור את הדברים האלה. לא פותרים את כל הפערים לפני החתונה, אבל פערים משמעותיים, אתה לא יכול להיכנס איתם, ולהגיד, יהיה בסדר. ודאי וודאי לא, נפילות, חולשות, קשיים, מורכבויות שלא טופלו, ואת לוקחת אותו כפרויקט, או את אומרת, הוא אוהב אותי, זה יהיה בסדר. או הכי חמור, יהיה בסדר, אני כבר אשפץ אותו. האישה כקבלן שיפוצים. נשים יש להם נטייה לעשות את זה מהמקום החומל, המרחם, או כאילו החי בללה. גברים יש להם נטייה לעשות את זה, לפעמים מהמקום הכוחני, לפעמים מהמקום השולט, לפעמים מהמקום שאומר, יהיה בסדר, אני כבר אתמרן אותה, אני כבר אתחמן אותה. לא זה ולא זה. כולנו באים לחיי הנישואין עם חסרונותינו ולא רק עם יתרונותינו. אני מסכם. א', כולנו צריכים להכיר בלפני החתונה, גם את הצד שמושך אותי, שבגללו אני רוצה להתחתן, וגם את הפערים. וזה סביר וזה הגיוני, ולא כל הפערים נפטרים לפני החתונה. צריך להבחין בין פערים, שדיברנו עליהם, שהצפנו אותם, שאנחנו מודעים להם, ואנחנו עובדים עליהם, ונמשיך לעבוד עליהם אחרי החתונה, לבין פערים או מורכבויות, שהן הם קשות, או הן עמוקות, ואנחנו מרגישים באיזה אין מוצא בלתי פתיר, ולא להגיד לעצמנו, יהיה בסדר. ולא להגיד לעצמנו, אהבה תפתור את זה. אני חושב מה שאמרתם קודם, אהבה לא מחליפה תהליך, לא מחליפה עבודה. אהבה ואמון הם בסיס והם תמיכה, הם לא מחליפים תהליך. לא ידעת שזה, ידעתי, אבל חשבתי שיהיה בסדר, לא עובר. הבטיחה לי שככה, ככה, ככה וככה. אמרתי לו, תשמע, אבל זה לא סטנדרט. זה ככה וזה וזה ופה ושם. כל פגישה אחרי זה, אמא שלה יודעת כל מה שהיה בפגישה לפרטי פרטים. הוא דיבר איתה והם רבו על זה בדייטים. ועוד פעם, ודיברו ופה ושם ושם פה. משהו השתנה בשלושה חודשים שהצעת על הנישואין? הוא אומר לא, אז אני אומר לו, אז מה אח שלי? אז הוא אומר, אני אוהב אותה, חשבתי שיהיה בסדר, לא עובר, לא לוקח, לא מדבר על פינות, מדבר על מצב, אין, כל דבר שהוא אומר, הוא שומע מדודה שלו, שהיא החברה הכי טובה של אמא שלה, הוא שומע את הסקריפט שלה, הוא לא יודע לפרט את הפגישה כמו שהדודה שלו, שקיבלה מאמא שלה, ששמע ממנה יודעת יותר טוב, תקלה, אי אפשר, לא לוקח, היא לא רוצה להתחתן, היא רוצה להישאר נשואה לאמא שלה, שתלך לטיפול, לא הרב, אנחנו התחתן ואז היא תלך לטיפול, לא תלך, היא תשלח אותך לטיפול, ודאי, אני חריף מדי הרב יורם, תרגיע אותי כש... בסדר? שוב שימו לב, אני לא מדבר על הפערים, אני אגיד את זה רבה, אין זוג שמתחתן בלי פערים, מי שמדמיין את הצד השני, שהוא סגר את כל הפערים והכל משלם, או שהוא לא רואה, או שהוא לא רואה, או שהוא חי בסרט. יש פערים, יש הבדלים, יש חסרונות, זה לא עניין כמותי. בסדר, כאילו, אם יש רק 20% פערים, אפשר להתחתן. אם יש 30, דמיונות. זה עסק מורכב, כן? כל החלטה על חתונה היא עסק מורכב. כל חתונה בכלל היא נס. כל חתונה היא נס. בסדר? ואלוהים בדרך כלל ברוב החתונות הוא זה שמחזיק את האורות ולא הלהקה וגם לא האולם, הוא מחזיק את האורות והוא מסובב אותם חזק, ומי שמכיר את התנועה הזאת מאי פעם אז הוא יודע שמי שאחראי על זה זה מישהו שמתחיל בדי, בסדר? באורות פסיכים, אבל אלוהים לא עושה את זה כדי שלא תראה את הפערים, כי לא תראה את החסרונות, אלא ש לא תעצים את הפערים ואת החסרונות. ואז אחרי החתונה האורות יורדים ומתחילים לעבוד. אבל, ובזה אני מסיים את החלק הזה, אסור לספר לעצמך סיפור שהכל יהיה בסדר, שהאהבה תנצח. זה טוב בכל מיני קבוצות כדורסל, כדורגל או כדורעף. סבבה? בזוגיות לא מפקירים את האהבה לבד לנצח את מה שלא מטפלים בו. לא את האהבה ולא את האמון. היא כן בסיס הכרחי, כמו שאני אכנס עוד רגע. היא כן מלווה את התהליך, כן. אבל חייב להיות תהליך. ולפעמים כן, אני אומר, שמה, זה פער, לא יודע להיכנס אליו. אז מה עושה לתנאי? תלכי לטיפול. זה בני זוג הכי אוהבים, משלוח אחד את השני לטיפול, גם לפני החתונה, גם אחרי החתונה. אני לא צריך טיפול, תלכי את. סבבה? בחיי הנישואים זה נורת אזהרה. תשמעו מה שאני אומר, זה נורת אזהרה. אבל אני מדבר לפני כן, קודם כל. א', כמו שאמרתי, יש פה רווקים. ב', כי התפיסה הזאת מהלפני היא משליחה גם על האחרי. חלק ממורכבויות שאנחנו פוגשים באחרי, הם תוצר של התפיסה הזאת בלפני. ואם אתה מזוהה על זה שככה התנהלת, אז לפעמים זה עוזר לך יותר לפתור אותה בתוך. עד כאן פרק א', בסדר? הובנתי? כן. אני? זה יכול לבוא ממקומות ממש מנוגדים, זה יכול לבוא ממקום שבן אדם כאילו תמיד הוא כאילו כל החיים הוא ככה, הוא עוקף בעיות, הוא כאילו מדחיק אותה, מתעלם, עוקף, זה רק אומר יהיה בסדר, יהיה בסדר, ואז זה מתפוצץ לו וזה לא בסדר. זה צד אחד. צד שני, זה יכול להיות מיתר עין טובה. בן אדם הוא כל כך חיובי, הוא כל כך חומל, הוא כל כך זה, הוא כל כך זה שהוא עיוור. הוא עיוור לראות את מה שהוא כן צריך לראות. ואל תתבלבלו בדבריי, בסוף בן אדם כן צריך בזוגיות בלי עין טובה, אי אפשר לזוז. בלי עין טובה על אשתך, בלי עין טובה על בעלך, עם החסרונות שלו. עם החסרונות שלה, בלי עין טובה אי אפשר. הציר, ראש החץ שמוביל גם את המשפחתיות וגם את הזוגיות, זה עין הטובה. זה עין הטובה, אסור להתבלבל שהעין טובה היא מטשטשת, היא מוחקת, היא מרובה, או לפעמים זה רגשות כל כך עזים, הוא עיוור, הוא אומר, לא, זה לא כזה קיצוני, הרב, אתה מגזים, זה לא ככה, ועבדכם הנאמן, כן, פוצץ כמה דברים כאלה, לפני החתונה, בידיעה שהוא ישלם על זה מחיר לכל חייו, שהבני זוג יחסו עליו וזה, והתחתנו וכעסו עליו. אני מעדיף ככה לפוצץ את הדבר הזה על הצד, וזה מתניע שערה ומריבות, מריבות איתי, ועם זה, וטיפולים ועניינים וזה וזה וזה, ובסוף מתחתנים. אומרים לי, אתה רואה, הנה התחתנו בסוף והכל בסדר. אני אומר, נכון, אתם צודקים, אתם צודקים. ואם לא הייתי מפוצץ את זה, השם ירחם, לאן זה יכל להגיע? לא בטוח שזה יגיע, מה, אני לא יודע הכל. אבל לאן זה יכל להגיע? כן. אמרתי מקודם, בדרך כלל פערים רוחניים הם רוכבים גם על פערים אישיים, הם לא באים לבד. זה משחק של שני החלקים האלה ביחד. אני כמעט לא מכיר, לא פגשתי, יכול להיות שלא... פערים רוחניים שהם לא רוכבים גם על פערים אישיים אישיותיים. מה המיקס זה משתנה, אבל זה תמיד הולך ביחד. הראיה שהרבה פעמים לצד השני, בני זוג מתחילים ממקומות שונים, בכלל הוא מתניע תהליך ואף קדימה, הם בכלל התחתנו, בכלל לא היו בכיוון. פתאום הוא פגש את החבר שלו מהצבא, וגרר אותו לאיזה שיעור, הוא טק, 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 פתאום צמח לה איזה רבן בבית. אומרת לו, אח שלי, זה לא היה חוזה. לא על זה דיברנו. דיברנו אילת פעם בשבועיים, בחודשיים. דיברנו ים, לא דיברנו לנסוע לים שבת, סבבה, זה אני איתך, מסורתי. אני מדבר על ההתחלה, אני שם. לא, לא, אני מדבר על גם... נכון, אבל זה משליך לאחור על הדבר הזה. אז הדבר הזה הוא תמיד יושב גם בעיניי, גם על האישי, האישיותי, הבן אישי, נקרא לו ככה, הוא תמיד באיזה, הראיה, שאם הבן אדם בבן אישי הוא מחובר אליה, יש לו סבלנות, יש לו אהבה, יש לו הערכה, ברוב המקרים זה יתכנס, לפעמים לא, כי הם כבר נשואים, כמו שאתה אומר. בלפני כן, אני לא חושב שכשיש פערים, נגיד את זה בצורה חיובית, נגיד את זה בצורה חיובית, שיש לבן אדם אמון מלא שאנחנו רואים עין בעין לאן אנחנו רוצים להגיע, ביחד, לאן אנחנו רוצים להגיע, ואת הסבלנות, במצב כזה אפשר להתחיל את החיים עם פערים, לא מדבר על פערים שהיא למדה במגדל עוז והוא למד במדרש תרובע, הוא למד במקבילה שלה, או בדברים כאלה, אני לא מדבר על הדברים, אני מדבר על פערים בבחינה רוחנית, במקום, איפה יהיה זה, בדברים של תורה, כמו שאתה אומר, בצניעות, בהקפדה בבית, בחינוך הילדים וכן הלאה וכן הלאה. גם על זה אני אומר, אהבה היא לא מכסה על הכל. לא צריך להגיע לסגירת פינות, כאילו כל האלה בפגישה השנייה, הוא כבר שואל אותה איך נראה שולחן השבת שלה, והוא כותב. כותב. הוא אומר לה, סעיף 3ג וסעיף 5ד, אנחנו לא רואים עין בעין, אז נראה לי שזה לא ילך. לא הייתי מציע לך ליפול לידיו החזקות. הרב אליש, אז איך אתה תגיד לך, ליבו היה רך, ידיו. איך אמר לי אבא שלי פעם, זכרונו לברכה, הרב אלישע, אמר לי באחד הבריתות, אמר לי אבא שלי, מי עומד לברכות? אמרתי לו, הרב אלישע. הוא אמר לי, אני לא סנדק. חיבוק אחד, אני לא יכול לכתוב, הוא היה עיתונאי, אני לא יכול לכתוב שבועיים. אמרתי לו, הרב, אבא זה מאהבה. אמר לי, אהבה, אהבה, אבל צריך להביא פרנסה. צדיק לברכה, ידיו אמיצות, ליבו רך. ככה היה, נכון? גם הרני כפרת משכבו, הרב יהושע צוקרמן. חיבוק בכל טיביקלת ממנו. אם רצית את החום, זה היה בכף היד שלו. איתנה וחמה. שמה שמעת אמון. שמה. חוזר לעניין שלנו. הכלל הזה, אהבה לא תחסה, היא נכונה גם בפערים רוחניים. אני לא מדבר פערים רוחניים בשוליים, בקצוות, אני מדבר על דברים משמעותיים. הדברים משמעותיים. תראו, יש בזה פרדוקס, כי באמת, בסופו של דבר, האמון והאהבה, הם גורמים לבן אדם באמת להתקדם בכל המישורים. באמונה, בנפש, בתהליכים נפשיים. האמון והאהבה, מקודם אמרתי, זה הבסיס וזה התמיכה. עכשיו אני אומר יותר חריף מזה. האמון והאהבה זה המזון. זה המזון שהוא נותן לך כוח לעבור תהליכים, שהוא נותן לך כוח להתמודד עם קשיים המשפחתיים וגם עם הקשיים האישיים שלך. ילד שמקבל אמון ואהבה, זה לא רק בסיס, זה לא רק תמיכה, זה מזון. הוא מאפשר לו לעבור תקופות קשות. ומה שנכון לגבי הילדים, מה שנכון לנו כהורים, שממשיכים את האמון והאהבה של הקדוש ברוך הוא בנו, וממשיכים אותה לילדים שלנו, אותו דבר הוא נכון, וזה חידוש גדול, גם במי שהיא לא הבת שלי, במי שהיא אשתי. זה מודל אחר שצריך לדבר עליו פעם, על ההבדל בין המודל הזוגי שהוא מקביל, לבין המודל החינוכי שהוא אנכי. במודל האנכי אני צריך להמשיך את השם יתברך. במודל הזוגי אני כאילו צריך לעשות תפנית לשפע, ולעשות לו סיבוב מקביל. אמיתי? בסדר? להיות הורה זה קל במרכאות, זה הדבר הכי קשה בעולם. זה קל במובן שאתה צריך רק להמשיך את השפע. השם מחיה אותך, אתה מחיה אותו. בסדר? לכן, כבד את אביך מאה, כבד את אביך, איש אביו אמו תיראו, את השם אלוקיך תיראו, לכן זה מקביל אחד לשני. אתה לא מכבד את ההורים שלך כי השכיבו לך כסף, כי שילמו עליך באוניברסיטה, אתה מכבד אותם כי הם שורש החיים שלך, הם כצינור החיים שלך. ולכן גם אם אבא שלך לא שומר שבת, ואתה שומר שבת, אתה מכבד אותו. כי הוא שורש החיים שלך, לא בגלל שהוא מתנהג כמו שאתה רוצה או לא רוצה, או כמו שהסבירו לך בישיבה כזו או אחרת. סבבה? הוא המשך, הוא המשיך אליך את החיים מהשם ידבר. במובן הזה, זה הכי קל. זה הכי קשה, כי על גבי זה יש עולם שלם של מעשים וחינוך וזה, ודרך וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וזה בו. הזוגיות זה משהו אחר, אתה לא ממשיך את זה, אשתך היא לא הבת שלך, אתה לא המחנך שלה. סבבה? היא מקבילה אליך. איש ואישה, זה כמעט אותם אותיות. זה כאילו איך את השפע הזה, שאני לא רק אמור להמשיך אותו למטה, אלא מי שאיתה אני אמור להמשיך את השפע הזה למטה אל הילדים, אני גם ממשיך אליה את האהבה והאמון הזה לצורך העניין, שהשם נותן בי, אוהב אותי, מחיה אותי, שמאמין בי, ולכן נתן לי את האישיות, את ההתמודדויות, את הניסיונות האלה, את מסלול החיים המסוים שלי. איך אני מעניק את זה למישהי שהיא מקבילה לי, זה הרבה יותר מורכב. הרבה יותר מורכב. זה נפגש עם פערים, זה נפגש עם המורכבויות. לכן האהבה והאמון כבסיס לתהליך, זה לא רק התשתית, זה לא רק התמיכה שאני נותן לה מבחינה נפשית, זה המזון, זה ממש המזון. והיה, אני עונה לשאלה, והיה, ואני מרגיש שהפערים הם לא מינורים, אבל אנחנו יודעים ואומרים לעצמנו, ואומרים את זה גם בפה, לאן אנחנו רוצים להגיע, זה לא מתחייבים, אבל אני בטוח ב-150%, 200%, כשאנחנו הולכים לשם זה רק תהליך, יש מצב להתחתן עם פערים. במצב שהבן אדם בונה, שהפערים הרוחניים ייסגרו מאליהם, מהחיים, מהאהבה, מהיחד, מכל הפטנטים האלה, לא יקרה. לא יקרה. לא יקרה, אל תחיה בדמיונות. לא יקרה. ששמים פערים לזוגיות, אתגר של פערים גדולים מדי, מתרסקים איתם. ורק מעטים, יש להם כוחות אדירים, לסגור פערים מעבר לנורמלי, מעבר לרגיל. יש אנשים שעשו את זה, אבל זה חתיכת אירוע. בסדר? עכשיו צריך לעצור. נראה לי שתרמתי די. 4 דקות, אני לא מדבר יותר. הרבנית שלי מחכה לי, זה חשוב. אז באמת בשאלות, כבר בשאלה של רב יורם וגם בשאלה פה, למעשה כבר הציפו חלק מהדברים, אלא אני רוצה רק להוסיף עוד נדבך שהוא השתמש במושגים שהשתמשתי בהם עד עכשיו. אמרתי, אהבה לא מכסה על פשעים, כמובן במרכאות כפולות, אהבה היא לא תחליף לתהליך. אהבה ואמון זה הבייס, אם נשאל כאן, אם שאלת השיעור הזה הייתה, איך מתמודדים, איך אני מתמודד עם חולשות שעלולות גם שפוגעות בי גם לפעמים או נפילות של הצד השני. חומר בסיסי כדי להתמודד, לקבל ככה as it is ולהגיד אני מקבל את זה, לא רק שאתה פוגע בעצמך, אתה גם לא עוזר לו. קבלה סתמית לא רק שהיא לא, היא הרבה פעמים את פוגעת בעצמך, כי הוא מהחולשות שלו פוגע גם בך, ואת אומרת, אין, אני מקבלת. זה לא. בסדר? קבלה גם היא צריך להיות בתוך התהליך. ובתוך התהליך הזה, האדם צריך להרגיש, כן, אהבה על אף הנפילה, על אף החולשה, על אף הכרת החיסרון, על אף שהוא נחשף בחסרונו, אהבה, ואמון. בלי אמון בן אדם לא יכול לעשות תהליך, מי שרק בגלל יחסי אישיים איתו אני נגרר לפה כל פעם משעה לא שעה, הרב יורם, מחנך בגיל היחיד שכמעט עוד אפשר לשנות משהו. נכון? בשפה הצבאית קוראים לזה נקודת ההכרעה. שם נקודת ההכרעה. כל שאר המורים מחלים את זמנם. קרב מאסף. עטרת ראשי הרני כפרת משכבו הרב צוקרמן כשאמר לבן שלו, והבן שלו סיפר את זה בבית שאן, אמר לו להיות ראש מנהל תלמוד תורה במקום ישיבה תיכונית, הוא אמר לו, אבא, אבל אני עובר תהליכים עם החבר'ה ומדברים וזה. הוא אומר לו, אתה רוצה לעבוד או אתה רוצה לעשות קרב מאסף? אני מגיש לך את הצומת שבה ניתן לעשות. של הרב היה, אין, באים ללמוד כדי להשתנות, לא באים שישחק, להעביר את הזמן. למה התלמידים באים אלינו? ככה היום, משכתי לו פעם, פאק, אומר לי, מה התלמידים באים? באים להשתנות, באים להתעלות, מה אתה בלבל את המוח? הוא לא קטן בלבל את המוח. אני בלבלתי לו את המוח, אז הוא כפכפני כדרכו. בסדר? איך הגעתי לזה? מהרב יורה, מהזה, מהחינוך. למה הגעתי לשם? אמון, 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 אמון. מה הילד צריך? א', ב', זה זה, קודם כל, זה, זה. אין, בלי זה הוא לא חי, לא חי. אמון זה לא nice to have, זה לא כלי פסיכולוגי להעצים את הילד. אמון זה מזון, זה כמו, זה מים. בלי זה, מת. אמון, זה בא מאמונה, אמונה זה מים. שהרב בכל המקומות שהוא משתמש בדימויים של מים, אמונה. אמון זה מים, זה basic, זה אפילו לא אוכל, זה לא מזון, זה מים. אבל אמון ואהבה, שוב, כמזון, כמים של התהליך, הם בתנאי שהבן אדם מוכן לעשות תהליך. בן אדם אומר לך, ככה מה אני אעשה? ככה אבא שלי, נשרתי מאבא שלי, זה אומר לו, טוב, בוא נלך לטיפול. אומר לה, אני לא מאמין בטיפול. הרב צוקרמן אמר בשיעור מסילת ישרים לפני 15 שנה, שפסיכולוגים הם עובדי עבודה זרה. אז הוא מצא ציטוט, סבבה? אז הוא מצא ציטוט, עכשיו אמר, אני לא, זה, אנחנו נעבוד על זה ביחד, בינתיים הוא פוגע בה, הוא מדבר אליה לא יפה, בינתיים, והיא מקבלת. לא עובר. לא עובר. כל הזמן מבקרת, ביקורת, 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 בכלל חמש שנים ראשונות היא לא מוכנה להודות בכלל שהיא מבקרת. אחרי חמש שנים היא מוכנה להודות, היא אומרת, מה אני אעשה? ככה אמא שלי הייתה, ככה גם סבתא שלי, ומתוך מחברת שנמצאה לאחרונה בכתבי היד של הסבתא רבא שלי, גם סבתא רבא שלי הייתה כזאת. סבבה, משתתפים בצערך לטיפול? לא, אין לנו כסף. תאכלו לחם וחמאה בערב שבת ותלכו לטיפול. שיש טיפול, שיש תהליך, שהטיפול זה לא הוקוס פוקוס. טיפול משמעותו, הבן אדם מוכן להודות בחולשה, בהתמכרות, בנפילה, ואומר, אני ישר וכנה ומוכן לדחוף את הידיים מפנים ולערב גורם שלישי, כי אני לא מצליח לעשות את זה לבד, לערב גורם שלישי ולטפל. אז לאהבה ולאמון יש יכולת לתמוך את התהליך הזה, להזין אותו, את התהליך האישי הכולל. ולא להפוך את הבן אדם רק לדפוק או למטופל או למחור, אלא לאדם כנה שמוכן להתמודד עם חסרונותיו ועם חולשותיו, גם במחיר של להיחשף וגם במחיר, ואני איתך, אני הולכת איתך, אני נמצא איתך. אני נמצא איתך, גם אני סובל מחמותי. אני לא. אומר הבעל לאשתו, אבל ביחד נתמודד עם זה. בסדר? אהבה ואמון הם תמיכה, בסיס ומזון, אבל למוכנות של האדם לעמוד מול החולשה, מול החיסרון, להודות בה, להיות מוכן לטפל בה, ולא להגיד לאשתו, או לא להגיד לבעלה, זה עניין שלי. אתה פוגע בסביבה. אם אתה פוגע רק בעצמך, ניחא, אתה פוגע בסביבה. אתה פוגע בסביבה, אתה לא יכול להגיד, אני לא הולך לטיפול. אתה לא יכול להגיד, זה עניין שלי. אתה לא יכול להגיד, ידעת את זה כשהתחתנו. קח את עצמך לטיפול אתמול. ואשתך תתן בך אמון, ואשתך תחבק אותך, קח את עצמך לטיפול אתמול. זה לא בושה, זה כבוד גדול. מי שנופל פעם אחר פעם באינטרנט, מי שפעם אחר פעם מדבר לא יפה לאשתו, בצורה נגועה שאבא שלו היה מדבר לאמא שלו, יכבד ויקח את עצמו לטיפול. ולא יבנה על השיעורי מסילת שערים במכון מאיר או באינטרנט. יכבד ויקח את עצמו לטיפול, ידקור את הנקודה, יעבוד עליה, ואשתו תתמוך בו. ואשתו תיתן בו אמון, ואשתו תחזק אותו, ויצא שם הרבה שכלה, ו- ויהיו רגעים שהוא לא יוכל לקום מהמיטה, ואשתו תביא לו קפה ותחזק אותו, ואותו דבר הפוך. כשאת מטפלת בביקורתיות הזאת, שמטפלת בדברים כאלה אחרים, בהתפרצויות כעס האלה, וואלה, כשרגעים שאתה שואל את נפשך למות, זה אני, אחרי כל מה שלמדתי, אחרי המדרשה, אחרי זה, אלה החיים, צריך לפתוח את זה בעדינות, בחוכמה, וזה, ולתת תמיכה של אמון ואהבה, אבל אמון ואהבה זה לא במקום, זה תמיכה, זה בסיס, זה מזון. ואז בן אדם יכול לעבור תהליך, קשה לפעמים, אבל לעבור תהליך ולהתמודד.